השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
טוב. אנחנו מדברים על המפגש עם בת המלך. אנחנו חוזרים עדיין מפגש, בקטעים הדרמטיים יותר של המפגש. היא אומרת לו איך הוא יוציא אותה מהמבצר של הלא טוב ששם היא נמצאת. הרי שני מלכות מחפש בת המלך, הגיע למבצר, מוצא אותה במבצר, ושם הוא פוגש אותה והיא נותנת לו הנחיות איך להוציא אותה. ההנחיות הן, דבר ראשון, שנה שלמה לבחור מקום כדי לשבת בו שנה שלמה. לאחר מכן צריכים לדאוג לטענות, וביום האחרון בעיקר לטענות ולא לישון כל המעט לעט, לא להתננן, לא לרדם. והלך ועשה כן בסוף השנה. ביום האחרון היה מתענה ולא היה ישן ועמד והלך לשם. זה המקום שהייתה נמצאת. והיה רואה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאווה לעיניו מאוד. ועמד ואכל משם, ותקף שאכל התפוח נפל וחטפתו שינה. והיה ישן זמן מרובה מאוד. והיה משרת מנער אותו ולא היה נער כלל. טוב, אז מגיע פה השלב הזה שתמיד בסיפורי מעשיות, ולא רק בסיפורי מעשיות, גם בהיסטוריה שלנו תמיד יש את השלב שבו הכל מתקלקל פתאום. כבר הכל הולך להיות לקראת תיקון, ואז טוב, יש איזשהו תקל, הכל מתקלקל, כמה חבל. בהיסטוריה זה קרה לנו בהיסטוריה רוחנית קדומה, אמרנו כמה פעמים שבירת כלים, כתרוג הלבנה, חטא אדם הראשון יותר מוכר, את הדעת, נדבר עליו. יותר מאוחר, כל מיני שלבים שעם ישראל כבר הגיע כמעט למצב הטוב, ואז מישהו עשה את זה פעם שלה, והכל יתחיל מחדש, מאפסים את המערכת מהתחלה. אז זה לא נעים, לא נחמד להתחיל מחדש, אף אחד לא אוהב להתחיל מחדש, אבל אם נבין את זה, אנחנו נמצא שאנחנו כן אוהבים להתחיל מחדש. וזו התקווה שלנו שאנחנו צריכים להתחיל מחדש. עד כדי כך שהנפילות והמעידות וההחמצות, גם הלא נעימות ביותר, נועדו להביא לנו התחלה חדשה לחיים. כמה שזה נשמע פנטסטי, אבל זה ככה. נועדו להביא לנו התחלה חדשה לחיים, כל הנפילות כולם, אם נהפוך אותם להתחלות חדשות, אז אנחנו נגיע לדרך של מציאת בת המלך. וקודם כל נדבר על שלב אחד לפני הקטע הזה שעסקנו בו, שהוא גם קשור לנקודה הזאת של התחלות חדשות. כתוב פה, הבת מלך נותנת דגש מיוחד על המושג תענית. כל השנה צריכים להתגעגע, לקצוף, לרצות, לבקש, מעבר לכך צריכים גם כן להתענות. ביום האחרון מהשנה, במיוחד צריכים להתענות. אז יש הזרה מיוחד על תענית. מה זה התענית הזאת? מה זה תענית? למה להתענות? כן. בבקשה. אתה יודע מתי האחרון. פעם שעבר עסקנו בזה קצת, שאמרנו שהאדם, מתי שנגמר התיקון שלו, באותו עניין, זה יום אחרון. כלומר, אותו זמן שהכי קשה לך לחכות בו, זה זמן של יום אחרון. זמן שהכי קשה... אתה כבר רוצה לגמור לקפוץ, זה זמן סיבה שעכשיו תחכה שזה יקרה, אל תחטוף ברגע אחרון. אבל לכל חיפוש יש יום אחרון, אתה צודק, ובעיקר מתי שאדם רואה שיש לו ניסיון גדול לחטוף ולגנוב את השעה, לדחוק את השעה, זה יום אחרון בדרך כלל. עכשיו בת המלך אומרת לו להתענות, למה להתענות? תעניות, אבל השם טוב הקדוש ידוע ביטל את התעניות. היו לפעמים תקופת אבל השם טוב, כולם יודעים מי זה, היו מתענים, היו כאן אנשים שנקראו, היו צדיקים כאלה, היו מקובלים וכל מיני סוגים של קבוצות של צדיקים שעוסקים בעבודת השם, בסורת נפש, הם מתענים שבועות, לפעמים שבוע, משבת, מוצאי שבת, לערב שבת. תענית, בתופה. קשה מאוד, אבל יש כאלה שעושים את זה. אפילו בימינו יש כאלה. תענית של הגוף. התענית כפשוטו, אדם לא אוכל ולא שותה. היו כאלה שתענו ממוצאי שבת, לערב שבת, רבי נחמן ברסלב, אני מתענה. כאלה תעניות, ואותו נער, שנה אחת הוא היה מתענה כאלה 18 פעמים במשך שנה אחת. חשבו 18 שבועות, במשך שנה אחת, בתור אדם הוא היה אדם מאוד דק. עוד חלוש, מוצאי שבת לערב שבת. מהבדלה כבר לא שתו את הכל של ההבדלה, עד קידוש. שבוע שלם, אדם מתענה יום אחד כבר נופל מהרגליים. ויש כאלה דברים. אבל השם טובה אמר לו, נגמר, לא מתענים יותר. למה לא מתענים? אמר המחמיצים את עיקר הנקודה של התענית. התענית זה לבטל את הגאווה, לקבל הכנעה ולבוא לשמחה, לאמונה, לדבקות. אם אדם, יודע, תענית מגיע לכעס, או להרגשה של אני, אז כבר לא שווה. בידת התעניות הפך את זה לתפילה, לדבקות בהשם. בא רבי נחמן ברסלב, נכד, נין שלו, וגם כן, לא, בברסלב אף פעם לא דיברו על תעניות מעבר למה שמחויב, אבל יש כן דרך אחרת להתענות. היום נלמד על הדרך האחרת להתענות, בלי להתענות ולהמשיך לאכול. אתם מכירים את המדבקות האלה? להרזות ולהמשיך לאכול כל מה שאתה רוצה, תאכל גלידות, הכל גם תהיה רזה, לא יודע איך, אבל יש כאלה דרכים. אז יש דרך להתענות רוחנית, תענות בגוף, כאילו תענות בלי לענות את הגוף. הגוף יישאר חי וקיים, לא תרגיש, לא תגיע לתת תזונה, אבל אתה יכול להתענות. תענית ראשונה מומלצת, לפני שנכנסים פנימה, להתענות מעצבות. זה כבר כדאי. להתענות מעצבות. אדם הרבה מתפרנס מעצבות שלו. שעצוב ואוכל את עצמו. אז אל תאכל את עצמך. זה כבר תענית טובה. להתחיל התחלה טובה. תענית שנייה, יותר על פי פנימיות, זה נקרא התחלה חדשה. למה התחלה חדשה נקראת תענית? נסביר. יש שני דברים, שני תנועות בנפש, שאדם חי בהם. יש הזדקקות והימנעות. הזדקקות זה נקרא שאתה מזדקק לדבר מסוים. לא יודע אם בעברית של ימינו כל כך קוראים לזה כך, אבל בלשון היותר, לשון הקודש, הזדקקות זה נקרא אתה פונה לדבר מסוים, אתה מתייחס אליו, אתה נזקק לו. אתה לא מלשון נזקק, אלא מזדקק אליו, אתה מוצא בו עניין. מוצא בו עניין. למשל, אדם, יש לו כמה כלים בבית. יש כלי שהוא משתמש בו, יש כלי שהוא לא משתמש בו. ברמה יותר פנימית, יש אדם שיש לו איזה כלי חמדה. הוא יכול להוציא את זה מהארון ולהתייחס אליו, להיות איתו, ויכול לשים ולא לשים לב. בין בני אדם זה הרבה יותר מובן. אתה יכול להיות עם קבוצת אנשים, אתה מתייחס למי שמישהו אחר אתה לא מתייחס. כן, שאתה מכיר אותו, אתה לא מכיר. אז הזדקקות זה נקרא, אתה פונה, מפנה פנים, ומתייחד עם הדבר, אתה מתחבר איתו. אתה יושב איתו פנים ופנים, ויש קשר. הימנעות זה נקרא, מזה אני נמנע, מושך ידיי. אכילה זה הזדקקות. אתה לוקח את האוכל ואתה אוכל. הימנעות זה צום, תענית. איזה מקום יש לאכילה ואיזה מקום יש לתענית? האכילה זה העיקר. זה התחליט. כתוב שאחרי שאדם יתפטר מן העולם, אחד השאלות ישאלו אותו, אם הוא יתענה, יתבעו אותו על כל דבר, ככה כתוב בגמרה, על כל דבר טוב שהוא ראה, כל מאכל טוב שהוא לא אכל אותו. זה נשמע? להתחיל לאכול, לקנות בכל מקום. זה כמובן יש דברים בגו. אבל הכוונה היא שהתכלית של הבריאה זה כן לעלות את הבריאה. לא להישאר רק, לא להיות, יהיה כן קשה עם הבריאה. תעשה ברכה על הדבר הזה, תעלה אותו, תמצא בו את מציאות השם, תמצא את הטוב שבו, ותעשה עם זה משהו טוב בדבר. אבל מכיוון שכל מיני דברים, כל מיני סיבות, זה בלתי אפשרי תמיד. לפעמים צריכים להימנע. מתי צריכים להימנע? מתי שהדבר הזה עדיין לא בשל. למשל, אדם נכנס לתוך פרדס יפה ורואה פירות, אבל הוא רוצה כבר לקחת ולאכול, מסתכל, הוא רואה שזה בוסר, ירוק. אם הוא לא יתגבר על עצמו, זה ייגמר בכאבי בטן, והוא סתם הרג פרי, כי הוא לא נהנה מזה, לא נהנה מהפרי, הוא לא ניזון מזה, כי זה בוסר. הוא סתם הרג אותו בעודו ביבו, עדיין לא נוצר ממנו משהו. אם הוא ימתין קצת, ימתין כמעה, זה יבשיל, ואז הוא יאכל את זה. אמרנו שבוע שעבר, את המושג אכלה פגס, דוד המלך לקח את זיווגו אז עם בת שבע לפני הזמן, יכול. כל דבר שאדם לוקח אותו לפני זמנו, הוא הורג אותו בעצם. כי תן לזה לגדול, שיגיע הזמן הנכון, אל תיקח את זה לפני הזמן. יש גם דברים שהם לא מופשטים יותר, והם יותר מופשטים, שצריכים לחכות איתם, לא דווקא עד חפץ מסוים, אבל מצב מסוים שאפשר להגיד, אני מחכה, ממתין. אימנעות, יש לה מטרה, לתת לדבר להגיע לבשלות שלו, כדי שתוכל ליהנות ממנו, וליהנות עם זה את הבורא ידברך, את הבריאה. למה צריכים להימנות? למה צריכים להימנע? מה זה עוזר האימנעות? פה רגעים למושג כזה קבלי כזה, פנימי, אבל הוא חשוב שנבין אותו, שנקרא, הזכרנו כמה פעמים, פנים ואחור. יש תמיד פנים ויש אחור. אדם מפנה את פניו או שהוא יכול לסתוב ולראות עורף. העורף זה אחור. והפנים זה הפנים. אדם מדמול מי שמדבר איתו, פתאום מסתוב ומפנה לו את העורף. אז ברגע אחד הוא שינה את ההנהגה עם האדם הזה, הוא מנהיג אותו בהנהגה של אחור. מורה בכיתה של תלמידים, הוא יכול לדבר איתם בחיוך, לא יכול פתאום להסתובב. לפעמים הוא מסתובב כדי להסתובב ללוח, זה בסדר. אבל אם הוא מסתובב בכעס, אז הוא מראה להם את האחור, הוא מפנה ערופו אליהם. גם בין אנשים יש מצב שאדם עם חברו, פנים בפנים, מחוברים, יש מצב שזה אחור, מפנה אחור, לא מתחברים עכשיו. שני המצבים לזה, שני מצבים בעבודת השם, שני מצבים בהנהגה הרוחנית, אחד נקרא פנים, אחד נקרא אחור. אבל אם נתבונן יותר, נבין משהו יותר פלאי. גם כשיש פנים, לאחור יש תפקיד. כשאדם למשל רוצה לדבר עם מישהו מיוחד, מישהו מסוים, בהכרח הוא מפנה את עורפו למישהו אחר. הוא לא חייב לפגוע בו, אבל הוא מפנה את עורפו, אומר, יש פה הרבה אנשים, אני איתך, לא איתם. אז כלפי כל הציבור שהוא לא מדבר איתם, הוא מפנה את אורפו אליהם, לא דווקא את אורפו, הוא מתעלם מהם. ההתעלמות היא חלק מהחיבור. כשאתה מתעלם מציבור, ואתה אומר, אני איתך, אתה מעצים את הביחד. נכון? אתה אומר, אני לא עם אף אחד, רק איתך. כן? אז מה זה? בדיוק, נכון מאוד. אתה לא יכול להעמיד פנים בלי אחור, זה נושא עמוק, אבל זה בדיוק מה שאתה אומר. אין משמעות לקוטב אחד בלי הקוטב השני. לכן זה מקבל מזה. כשיש פנים בפנים, יש גם אחור כלפי מקום מסוים. כשאדם אומר, אני מקדיש את חיי לנושא הזה והזה, המשמעות מקדיש את חיי, מקבל את העוצמה שלו, כיוון שאותו אדם הפנה עורף נושאים אחרים, שהוא מוותר עליהם מכבוד הדבר הזה. אחרת הוא לא מקדיש את חייו, הוא עוסק בהכל. אדם מקדיש את חייו, אז הוא מפנה עורף לדברים אחרים שהם פחות חשובים בעיניו או בעיני מישהו מציית אליו. כן, קשה להגיד עכשיו דברים כלליים, אבל בפלאיות יש הדבר הזה קיים גם בגשמיות בין אנשים, גם ברוחניות, גם בכלל וגם בפרט. בוא נתמקד יותר בנושא הזה שלנו פה, כי זה נושא רחב, אבל מה שאומר זה דבר כזה. כשאתה רוצה מחובר עם משהו פנים בפנים, בהכרח אתה מתעלם עם משהו אחר. מה קורה כשאתה מתעלם עם משהו אחר? ברגע שאתה מתעלם עם משהו אחר, יש פה נקודה תורפה. כי בוא נגיד, אדם יושב בקרון רכבת, בין הרבה אנשים, ועכשיו יש לו בכיס שלו איזשהו חפץ שהוא רוצה להשתעשע בו. יש לו גם תיק עם כסף. וכרגע הוא מוציא את החפץ הזה, והוא מכניס את כל ריכוזו בחפץ הזה. באבן חן הזאת, בלא משנה, אז היום זה הולך במכשירים, כן? שם במכשיר שלו, וכל יעודו בתוך המכשיר. באותו רגע, כמה שהכנסת את עצמך פנימה, ככה אתה חשוף לאנשים מסביב. אחד יכול לגנוב את התיק, אחד יכול לאבד את התחנה. כשאתה מפנה את פניך למשהו מסוים, המשהו שאתה לא מתייחס אליו, שמה זה נקודת החולשה. שמה אדם חשוף למישהו שיבוא ייקח משהו, נכון? זה ככה, נראה בחוש. זה נקרא בפנימיות שזה אחוריים, אחור, ההנהגה של אחור, יש מנה יניקה. לקליפה, כשאדם נמצא פנים ופנים, אם הוא לא עשה קודם כל טיפול וניקה כל סכנה מסביב, הוא בסכנה. ולכן יש דברים שעושים אותם רק בחדר חדרים. אם אתה לא נמצא עכשיו בנקודה שאתה מוגן מסביב, אז אל תהיה עכשיו, תשמור את עצמך ותשמר. אתה צריך לשים את העיניים מסביב, למרות שזה מוציא אותך מהייחוד, אבל צריך לשים לב. אדם לא יכול להיות עכשיו, לשים את עצמו עכשיו, להתרכז משהו במקום שהוא צריך לשים לב לדברים שעלולים לקרות, נכון? הוא צריך לשים לב מה קורה בכביש, הוא לא יכול להגיד, אני עכשיו נמצא פה איזו מחשבה. שים לב מה קורה מסביב, נכון? גם ברוחניות, יש בחינה מסוימת כזאת, שכל עוד אדם לא ניקה, זה ניקה עבודה של לחלות את הקוצים מן הכרם, ברוחניות, לחלות את הקוצים, את הקליפות, את המזיקים, אז אי אפשר לעשות איחוד עליון. אם אתה תעשה איחוד, אז יהיה מצב שהאחור יהיה גלוי, כי בכל זאת יהיה מצב שהמצב, החלק שאתה מתעלם ממנו יהיה גלוי, ואז סכנה. מי שיכול לקבל מזה יניקה, מי שיכול לקחת מזה. מה עושים בשביל זה? צריכים לסלק את הבלבולים. איך מסלקים את הבלבולים האלה, את כל הבעיות, לפני שמגיעים מצב של חיבור? זה עבודה של תענית. כשאדם מתענה, אז זה נקרא לפי השמות זה נקרא רעב, זה יותר רשע אינבט, השמות של הקודש של תענית. מה שקורה אז, שבדי שם מתענה, אז אם האוכל הוא אחור באחור, הוא כאן, האוכל לשם והוא לשם, נכון? הוא לא מתחבר. גם כשאתה מנתק קשר עם מישהו, לא מנתק, אבל כשהוא ממתן את הקשר כרגע, אז הוא אחור באחור, הוא פנים לשם, הוא פנים לשם. כל אחד לכיוון שלו. אבל אז מה קורה? האחור, אגב, שמור, לא חשוף, כי הפנים מופנות קדימה, ואגב שמור, זה הולך ככה. אגב שמור, אתה עכשיו מפנה עורף, אתה בודק. יש כזה שאנשים יוצאים היום, יש מבצעים, יש כזה צורה שחיילים עומדים, שלא זוכר איך קוראים לזה, זה ראש חץ כזה, אחד פנים לכאן, אחד פנים לכאן, הם יוצרים חץ שכולם רואים הפנים מכוונות סביב, אבל הם אחור, כל אחד לאחור של השני. אז ככה הם מבטיחים שאף אחד לא קופץ במקום, אף מחבל לא קופץ באיזה כיוון, כן? עובדים במשולש כזה. שני חיילים ככה, חייל אחד ככה, ואז הם דואגים שאף אחד אחור שלו לא חשוף. כל אחד עם האחור לחברו, והפנים של כל אחד מכוונות על רדיוס, לשמור את הרדיוס שהכל בסדר. כן, זאת אומרת, הסתם, הפנים זה כמו פרוז'קטור, הקליפות לא יכולים לוק מהפנים, רק מאחור. רואים את הפנים של בן אדם של יהודי, נעלמים. אבל אם אתה מפנה אחור, זה מסוכן. אז מתי שיש סכנה, אחור, זה נקרא תענית. כשאדם מתענה, אז מנהיג על עצמו הנהגה של אחור באחור, נכון, הוא מפנה עורף, זה לא חיבור, זה לא תענוג, אבל זה מצב של שמירה. מצב של שמירה זה מצב שאדם מתקן את המקומות החלשים שלו. כשגמרת לתקן את זה, עכשיו אתה יכול ללכת לאכול, ואז אתה לא צריך לחשוש, אין לך נקודות חולשה שמישהו יפגע בהם. ככה כתוב זה רעיון כזה. עכשיו, בוא נשים לב. ביום השישי של בריאת העולם, של סרט של, שיש את הימי המעשה, לפני שבת קודש, אדם הראשון, שזה פה הסיפור שלנו, עכשיו אנחנו ממשילים אותו לשני המלכות, מקביל לאדם ראשון, הוא הגיע לשלב שאוטוטו נכנסת שבת, והוא היה צריך להתפלל תפילה לקיים מצווה, והעולם היה מגיע לתיקונו. העולם היה מגיע לתיקונו, הכל היה בסדר. מה קרה כן? למה אנחנו יודעים שהיה, שהוא אכל מעץ הדעת, זה לא בסדר, תפוח, אחרי זה עד שזה היה, אבל זה נקרא שזה היה חטא. כתוב שכל החטא היה שזה היה פשוט שעתיים יותר מוקדם, או יותר קצת. כמה שעות יותר מוקדם, היה מחכה קצת לכניסת שבת, פותח שולחן, הכל בסדר. כיוון שהוא הקדים את הזמן שהוא אכל, את ההזדקקות, לזמן של אימנות, יש פה חץ, כמו שאמר לפני כן, כי זה גרם שבזמן החיבור הזה, כיוון שהיה חיבור, או באכילה, או כל הפירושים האחרים שיש לזה, אז היה מקום לקליפות, לחיצונים, לנוק מאחור הזה, מהחלק המופקר, מהחלק הבלתי שלא מתייחסים, ואז היה חורבן העולם. אבל אם הוא מחכה לכניסת שבת, הכל היה בסדר. לכן הבת המלך אומרת לשני מלכות, ביום האחרון, יום שישי, כבר שעבר דיבר על יום שישי, תחכה, תתענה, זה יום שצריך להתענות בו. בלילה הכל יהיה בסדר, יתגלה שהכל בסדר, העולם כולו מתוקן. אבל עד שאתה מגיע לזמן הזה, שראוי לאכילה, אל תאכל, תתענה. זמן של אימנות, צריכים לשמור על האימנות ולקבל את זה, למרות שזה קשה. אבל זה שומר שלא יהיה מך יניקה, לא, אף אחד לא יוכל להרע לך. של מה? אני שואל, אני שואל, יכול להיות. כן, יכול להיות. מעניין. אפשר לנציב של מלח. נכון, נכון. זה הרבה ביטוי, זה הרבה ביטוי. אין ספק, בדיוק. זה מתחיל מהיום השישי בבריאה, אבל זה מתפשט על כל החיים. עכשיו נשים למשהו מעניין. כתוב שאדם הראשון יש שאלה גדולה. כתוב שאדם הראשון חטא כביכול, נכון? ככה אומרים. ככה כתוב, למרות שקשה להבין את זה, אבל כביכול, זה לא כמו שאנחנו מבינים. עכשיו, אבל יש בספר, ספר הארי הקדוש כתוב, שאדם שזכה למדרגה מסוימת של נשמה, הוא לא יכול לחתור, הוא לא יכול לחתור. זה נקרא מדרגת חיה, יש נפש, יש חמש מדרגות בנשמה. נרן חי זה נקרא, נרן חי, תזכרו נרן חי. נפש, רוח, נשמה, זה בתוך הגוף, חיה יחידה מעל הגוף, בדרך כלל. שזה מה יש לו נפש, רוח, נשמה, עדיין מועד לפורנות, זה בסדר, זה נפלא, מי שיזכה, אשרף. אבל כשמקבל חיה, הוא יוצא מהאפשרות לחתור, אין אפשרות, הוא לא יכול להיקשר במשחק, לא שייך, הוא לא יכול לחתור. אדם הראשון היה שלם לגמרי עם כל השלמויות, הוא היה לו עד יחידה, היה לו. הדרגה הכי גבוהה שאפשר, הוא היה אדם הכי שלם בהיסטוריה. למרות הכל, הוא כביכול חטא, איך זה יכול להיות? בואו כתוב רעיון עצום. הוא קיבל נפש רוח נשמה חיה יחידה, אבל לא עבד על זה. אדם הראשון נולד עם נפש רוח נשמה חיה יחידה, הוא לא עבד עליהם. כיוון שהוא לא עבד על זה, הוא לא סילק את האפשרות של לחטוא, כי אפשרות לחטוא זה האחור, הפנים זה לא יכול לחטוא. האחור זה הקטע המועד שלך. הדבר שיכול למעוד, הקטע שיכול לפשל בלשון העם, זה האחור של האדם. האחור זה כל אדם הבלתי מתוקנים שזרקת לתת מודע, העפת אחורה. כל אדם לוקח בחיים מתקדם, אמרו לך, יש לך משקעים, תעיף אחורה. זה מצטבר איפשהו באחורה, והאדם עם הפנים קדימה, בוא נדהר, ניסע, למה אתה עוצר אותי? כן? בוא ניסע קדימה. עם הפנים, אין אף אחד, אין לו בעיות עם הפנים, רק עם האחור, מה שנמצא במחסן, בבגאז', בחלק האחורי. שם מצטבר האחוריים, ההנהגה של החור, ששם יש כל הדברים שלפעמים גורם לך ליפול. למה זה גורם לך ליפול? זה גורם לך ליפול כי זה רוצה שאתה תתקן אותו. כי אם אתה תמשיך להיות עם הפנים קדימה, ולא תשים לב לאחור, לא תעשה סטופ, זה יצטבר לנצח. לכן האחור גורם לאדם ליפול, כדי שהוא יתייחס לזה, יעשה תענית, יעשה התחלה חדשה ויתקן את הדבר הזה ויזכה במדרגה הזאת. שאדם לוקח נפילה ומתקן אותה, עושה תשובה, מתחיל את המסלול מחדש, מחשב מסלול מחדש, מתחיל מחדש, הוא מעלה את האחורה והופך אותו לפנים. אותו דבר שהיה אחור הופך לפנים, אני לא אכנס להבנות שזה כזה עמוק, אבל אותו מדרגה של אחור הופכת להיות סיבה לפנים. כמו שאמרת לפני כן. הקוטב הזה מעמיד את הקוטב הזה. כשיש לך אחור, יש לך פנים. צריך לבלט את האחור. עכשיו בוא נעזוב את השפה המופשטת, נראה יותר לשפת המעשה. שאלה אם אנחנו מחפש בת המלך. כן, מחפש בת המלך. בת המלך שעבדה, זה נראה לנו שיש פה איזה בת מלך שעבדה, זה ככה. אבל באמת, הבת מלך שעבדה זה נקרא כל מה שאתה מתעלם מזה. אתה לא יכול לשים לב לזה עכשיו, שזה נאבד לך. זה שבת המלך עבדה, זה גורם לך לחשוב שיש רע בעולם, שיש כאילו מישהו שהוא לא טוב, שיש מציאות שהיא לא טובה, ואין מציאות שהיא לא טובה, הכל טוב. אבל אם אתה עלול לחשוב שיש מציאות שלא טובה, זה עצמו כבר רע. ולכן אדם שכל עוד לא תיקן את עצמו לגמרי, אז הוא צריך לדעת שיש טוב ויש רע. צריך להיזהר. אבל, כדי לזכות, למצוא את בת המלך, בוא את בת המלך תשים לב. אתה רוצה להגיע את הפנים בפנים, אתה רוצה לפגוש אותי, שנדבר, שנגיע למצב של טוב, אתה רוצה לפגוש את הנשמה שלך, את החיבור שלך לקדוש ברוך הוא, את האהבה, את החיבור, את העלייה, את כל מה שאתה רוצה לזכות, זה פנים. זה כבר מצב שאתה רוצה שואף לפנים. יאיר השם פניו אליך. היו פנייך מהירים, כמו שכתוב. אתה מצפה, מתגעגע להירת פנים. אבל אומרת לבת המלך, תשים לב. מתחילים מאחור, מתחילים ממנו. תשים לב. האחור זה נקרא כל מה שכרגע לא הולך. שזה גורם לך לעצור, לחכות. אין לי כרגע, מה אני אעשה? אין לי כרגע כלים, נכון? אז מה אתה עושה? מתענה, מתענה, זה נקרא לא דווקא לא לאכול. זה להסכים לקבל את הנקודה החלשה שלך, לא לכעוס עליה, לא להתעלם ממנה, ולעבוד איתה. אני נמצא פה כרגע, אני פה, אני בנקודה החלשה. ואני שואף משם להשם. אני מצפצף משם, כתוב שכל לילה השכינה יורדת, מעולם האצילות, לעולם הבריאה, להיכלות של עולם הבריאה, ומשם מצפצפת, ככה לשם כתוב, מצפצפת צפצופים וניגונים ודיבורים לבורא עולם, ומבקשת לשוב אליו. והיא לא יכולה עד אור השחר, שיהודי קם להתפלל, פותח את העיניים, אומר מודה אני, תחיל להעיר את העולם, מדליק את האורות, מדליק את כל האורות בבריאה. אבל עד אז היא לא יכולה. היא צריכה לעמוד רחוק ולהתגעגע. יש מצב שצריך להיות מצב של אימנות. מה אפשר לעשות? מתגעגעים. אי אפשר להתחבר מתגעגעים. אבל שאדם, המצב הזה של האימנות מחייב אותך לא להתעלם מהחלקים החלשים. לא להתעלם. אחד כתוב את האדם וחווה, שלפני החטא כתוב שלא התבוששו. לא היה בושה בעולם. אחרי החטא יש מצב של בושה. לא התבוששו, זה נקרא, אין לי נקודות חולשה. אין שאצל האדם נקודה שהוא אמור להתבייש בה. כי להתבייש זה נקרא מאחור, מהחלק הבלתי מושלם שלך. אבל כשיש כבר חטא, כשכבר אדם אכל מתדעת, כבר נראה, אז כבר יש מצב של אחור. כבר צריכים להתבייש, צריכים לדעת מתי להמתין. אדם צריך לדעת, אני עכשיו צריך להתבייש, זה מותר להתבייש, זה טוב להתבייש. עכשיו אנחנו מדברים מערכת יחסים השם, בקדוש ברוך הוא. יש מצב שאתה מחובר איתו. יש מצב כבר שאתה מותר להתבייש ממנו. רבי נתן ברסלב כותב, רבי נתן, תמיד של רבי נחמן, עצה נפלא להתחיל התבודדות, מי שלא הולך לו לדבר עם בורא עולם דיבורים, תשב מולו ותתבייש. מה יש? זה כל כך מתוק להתבייש. חידוש, כן, מתוק להתבייש. אדם פעם מרגיש שאתה מתבייש מישהו שהוא ציני, אז זה מגיל. אבל אתה מתבייש בפני מישהו שהוא רחמן, אז זה נפלא. כי זה פותח לך את כל המוגלות האלה, את כל הדברים שאתה מסתיר אותם. תפסיק להסתיר, מה אתה מסתיר? מי אתה מסתיר? תסכים לקבל את המצב של אחור, להתבייש לפני השם, אני לא יכול לפתוח את הפה שלי. יושב מול בורא עולם רבע שעה, לא פותח את הפה, לא יכול לדבר. כשאדם מוכן להתבייש, זה כמו לטבול מקווה רוטח כזה, כשאתה יוצא, אתה מרגיש, טבלתי בנהר דינור, יצאתי החוצה, רוטח, כל העדים יוצאים החוצה, טבלת מקווה של בושה, מקווה שמלאכים טובלים בו. אז מה, זה נפלא ביותר, אדם מוכן להתבייש לחכות, תמתין, תתענה, זה נקרא התחלה חדשה. יראו לך שאתה לא, שפספסת, לא עשית נכון, אני מוכן לקבל, מוכן לעצור, להגיד, ריבונו שלום, אני טועה, לא התחלתי להיות יהודי, לא התחלתי, אני לא מתייאש אבל, הפוך. יאללה, מתחילים מחדש. איזה יופי להתחיל מחדש? כיתה א', שלום כיתה א', מתחילים מחדש. למה? מה זה? תאריך בנושא מאוד חשוב, אחרי השוב, בסדר, כי זה נושא שצריכים לדבר עליו, זה לא אופי כאן. אז אני לא יכול להרחיב על זה, עכשיו מכילה, נושא חשוב מאוד, זה שיעור בפני עצמו. כן, מה? Okay. לפני. כן, כן. אבל זה עוד נושא שבאמת זה נכון, הנקודה הזאת, אולי נדבר על זה במשך הדעת, שהיא מחולקת לשניים. עכשיו, השלב, דיברנו על זה, תענית. עכשיו בואו נראה את השלב שנסיים משהו כזה טוב. האמת, נסיים משהו פחות טוב, אבל נהפוך אותו לטוב. כתוב פה שהוא הלך ביום האחרון, מתקרב לגמור את הסיפור, שמו היה אדם גיבור. הוא התענה שנה שלמה, שנה התענה. מי עשה כזה דבר? התגעגע השנה אל בית המלך, גמר את השנה, מילא את כל הטבלה של כל הימים האלה, 375 יום, מילא את הטבלה יום האחרון, וכמעט. יוצא, הולך לבית המלך על הדרך משהו תמים ביותר. מה הכי תמם בריאה? עץ. אבן סתם בוק, לא זז. אבל עץ זה דבר חי, והוא תמים. תמים, אתה רואה אותו כמו אדם, אדם יצא שדה, אבל לא עושה בעיות. ראית עץ פעם נותן מכות? רק בסיפורים. לא נותן מכות, הכל בסדר. אבל העץ הזה עשה את החורבן של הבריאה. העולם, אנחנו מסובכים רק בגלל עץ אחד. עץ הדת. מגיע השם מלכות ורואה עץ עם תפוח. עכשיו שימו לב, ברגע שהוא אוכל מהתפוח, הוא נופל עליו שינה, נסוק פעם אחרת, הוא נרדם להרבה זמן, זמן מרובה מאוד, המשרת מנער אותו, אין עם מי לדבר. הרכבת עוברת, נראה, היא הולכת כבר, סיפור שלם, בת המלך ונמצאת במקום אחר, ההיסטוריה התהפכה, תתחיל לחיים מחדש, כבר אחרי מלחמת העולם הראשונה, השנייה, השלישית, אתה עכשיו נולד לעולם חדש. נראה בשיעורים הבאים. אכל מהתפוח, נתן ביס בתפוח. אדם הראשון, אכל ביום שישי מעת הדעת, באותו רגע התהפכה הבריאה. מה עשה? לא עשה כלום. אכל מעת הדעת. אז זה מתחיל ככה. האילן הזה, שהוא עץ הדעת, הוא אילן מאוד מסוכן. אדם הראשון, לפני שהוא חטא, לפני שהוא נגע בעת הדעת, אמרו, היה גן עדן, הכל היה גן עדן. מה זה גן עדן? אמרו, גן עדן. מה זה גן עדן? גן עדן זה נקרא שאין אופציה לנפילה. זה גן עדן. אדם בעולם הזה כל הזמן מפחד שמשהו ידפק, נכון? זאת אומרת, אפילו הכל טוב, מי יודע מחר מה יקרה? יפלו המניות, יפלו הזה, יהיה פקק בכביש, מה יקרה? אתה לא יודע מה יקרה. גן עדן אין פחדים, הכל בסדר, הכל טוב, זה כבר גן עדן. כבר גן עדן. יש עוד דברים טובים בגן עדן. עכשיו, בגן עדן יש שני עצים. יש עץ החיים ועץ הדעת. עץ החיים זה עץ החיים. חיים נצחים, הוא עץ מאוד תמים. הוא פחות מושך. חיים, עץ החיים. עץ הדעת זה מה שמסקרן כבר. עץ הדעת, בוא נעבור. עץ הדעת זה מה שמסקרן. יש פה הרבה ידיעות, יש פה אקשן, יש פה ניגודיות, יש פה דברים מעניינים. זה דבר, זה דבר שהוא יוצר, יש פה רע וטוב. אדם לא דיברנו על רע וטוב. הייתי נאיבי, טעים, תמים, כמו ילד קטן, עד גיל 5 בערך, לפני שהוא לומד שיש רע בעולם. היום זה כבר מקדים את הגיל. אבל אדם נמצא מצב שהוא הכל טוב. הוא אומר, אדם הראשון, אם אני מכיר את בורא עולם רק מהטוב, איך אפשר לכתוב שיר בלי לדבר על רע? איך אפשר לעשות משהו בלי לצייר גם את החלק של הרע? כלומר, אם אני לא אחדש שאני בוחר טוב מרע, אומר אדם הראשון, זה לא שווה כלום. אתה יודע מה? אתה צודק, אדם הראשון, שנייה אחת, אתה צודק. אבל לך, כביכול, אנחנו מדברים אל המשל, לא חליל וחס אל אדם הראשון, אבל לך, לאדם אסור לבחור ליפול. אבל לפני באמת לא צריך את האינדיקציה, לא צריכים בירור, כי הכל טוב. כל הסיפור שאנחנו רוצים לדעת מה זה טוב ורע, זה הבעיה שלנו, שאנחנו רוצים להתחכם ולדעת. להחכים, מה שהנחש אמר להם, תהיו כאלוקים יודעי טוב ורע, מה אתם כאלה? נבח כאלה, נבח ביידיש, כן, מסכנים כאלה, נבח. תהיה, תיכנס לעניינים, תיכנס לחבר'ה שתוכנים, ידיעות, יודעים, מדברים, תכתוב את זה, תיכנס, תבין מה שקורה איתך, זה הנחש. אדם הראשון, רגע שהוא תואם מהעץ, אז כתוב שנעשה מה שנעשה, נעשה חורבן העולם. עכשיו, מה זה עץ הדעת? כבר התחלנו לגעת, וזה עץ הדעת, זה אותו דבר שיש בו גם צד של רע. ברגע שאוכלים מעץ הדעת, מהצד של רע כתוב, ברי הקדוש, בסמיכמם, הזכרנו פעם את זה, כבר סמיכמם, זה אנחנו לא מזכירים את השם של, של הרע של הבריאה, של הקליפה של הרע של הבריאה, והוא עד אז היה וירטואלי, לא על המציאות, הוא היה ברעיון. ברעיון? כמו היום הרוחניות, ברעיון. הרע פעם היה ברעיון, הטוב היה במציאות, הרע היה ברעיון, אז זה התהפך. והוא תלבש על נחש, הוא רחב על נחש, והוא קיבל גוף, והוא נהיה מציאות. שלום, ולכם, באתי להציע לך הצעת מחיר חדשה. משהו, הוא הגיע כאדם, כמציאות. הוא הפך למציאות ברגע שאכלו את הדעת. הרע היה וירטואלי, הפך למציאות. זה התוצאות של החטא, בשפה פשוטה. אבל מה מונח? איך מגיע מצב? שהאדם הראשון שהיה מופקע לגמרי מכל דבר, והעולם שהיה, גן עדן, גן עדן, אין שום דבר. איך יש מצב שבכלל יש נגיעה עם הרע? הוא בא פה רעיון עצום. מפחיד ומעודד ביחד, בספרים. הכל מתחיל מאיבר אחד שיש באדם, העין, גלגל העין. כתוב במשנה כבר שהעין רואה, לב חומד, וכלי המעשה גומרים. זה הולך ככה, העין רואה, לב חומד, כלי המעשה סוגרים את הסיפור. העין היא הכלי שיוצר, אחד מהכלים שיוצרים קשר עם העולם החיצוני, זה בלי מגע, נכון? עכשיו, לכן אדם מדמה לחשוב שזה בלי מגע. לכן אומר, אני הסתכלתי, מה קרה? ולכן כתוב בגמרא שכבר אסור לאדם לעמוד על קמת חברו, על שדה חברו, בשעה שכל השיבולים גדלות שמה, ולהסתכל, כי העין היא לא דבר שלא נוגע, היא נוגעת, היא נוגעת, או היא נוגעת. זה עושה עין הרע, וזה יכול להרוס את התבועה של השני, ולכן יש איזה, בחושן משפט, בחלק האחרון בשולחן ערוך, יש דינים שלמים על איזה קריאה, אדם יכול לתבוע, מי שבנה בית תוקע לו את החלון, זה מזיק לי, מפריע לי, אפשר לתבוע על כזה דבר, יש איזה קריאה. אדם מזיק לעצמו בעיקר בראייה. אדם מסתכל למה שלא שייך אליו, למה שלא שייך לתיקון שלך, למה שאתה צריך לעשות עכשיו בעולם, אתה לא הסתכלת, אתה נגעת. שנייה אחת, אתה נגעת. עכשיו, כשאדם נוגע, קורה כזה דבר. הדבר שהיה עד עכשיו כאן, ברגע שיצרתי איתו קשר עין, הוא לא כאן, הוא לא כאן, הוא בפנים. ידוע שיש מקומות בעולם מסוכנים, אומרים לך, אל תיצור קשר עין עם כל מיני אנשים מסביב, כי כבר הוא יגיע לך עם אקדח לאוטו. אל תיצור קשר עין, אתה מתמקד בכביש, אתה לא מכיר את המתחם מסביב, זה מסוכן פה. אל תיצור קשר עין. אדם יוצר קשר עין עם רע, הוא לא קרב אליו את הרע, הוא עיבר בתוכו את הרע. וכך, כתוב מפורש. אדם הראשון עד אז היה, הרע היה מרחק של עולמות, עולם העשייה, עולם יצירה, חצי, היה שם איזה עולם וחצי לפחות, הבדל, עולם רוחני וחצי, הבדל בין טוב לרע, לא היה בכלל מגע, היה מרחק עצום. ברגע שהוא הסתכל, באכילת את הדת, הוא הסתכל למדור הקליפות, כתוב, הוא רצה ללמוד מה טוב מתוך רע, באותו רגע הקליפות קפצו, הרע קפץ ונהיה מציאות קרובה בתוכו. יוצא, תקראו את הלשון של רבי נחמן, היה רואה אילן, טוב, ראית, מה תעשה? תמשיך הלאה, לא קרה כלום, אדם ראה אילן, אתה יכול להמשיך הלאה. או שאתה יכול להעלות את האילן הזה, יגיד איזה יופי, הקדוש ברוך הוא, ברא את האילן הזה, לא קרה שום דבר רע. אבל פה כתוב, עליו דין תפוחים, נעים מאוד, בסדר, הכל בסדר עדיין. היה מתאווה לעיניו מאוד, פה מתחיל הבלגן. מתאווה לעיניו מאוד, ברגע שהסתכל על תפוח והוא נדבק בתפוח הזה, התפוח זה היה קליפת נוגה, כבר איזו אחיזה של קליפה שהיא לא רע בדיוק, אבל זה אופציה לרע, פונדציאל. יש פה רע בפונדציאל, יכול להפך לרע, ברגע שהוא הסתכל בזה, הוא התאווה לזה, באותו רגע זה נדבק בו ממש, הרע הזה הפך למציאות, בראת קליפה, בראת ניסיון, בראת תאווה, בראת דבר שבא לשגע לך את השכל, לשגע אותך. אדם יכול לחיות את החיים שלו טוב, מכילה עוד רגע, לזרום, לחטוף את מה שהוא רוצה לחטוף בחיים, אתה יש לך יהודים, אתה רוצה להגיע למקומות, אתה רוצה להשיג דברים, לתפוס דברים, לחיות חיים טובים, פתאום הוא מסתכל ימינה שמאלה, זה פה, שם, מתחיל להתעניין יותר מדי, יוצר, בורא דמויות וירטואליות שהופכות להיות מציאות, והוא מרגיש שהוא כבר חייב, הוא צריך, והוא לא יכול בלי זה, הוא מתמכר. זה מה שקורה בעולם. בעיקר ברוחניות. אדם בורא את הרע הזה שמטריד אותו דרך ראיית העין. לכן יש הרבה מושג שמירת עיניים. לא צריך דווקא ללכת עם כזה על הפנים שלא יסתכל. לא, מותר לעשות שמירת עיניים תוך כדי הליכה רגילה. אדם לא צריך להסתכל דבר שלא שייך אליו ולהתאבות אליו. אומר, יופי. יופי, יש לעם ישראל דברים טובים, איזה נפלא. לא שייך אליי, למה להסתבך עם זה? אם אני אסתכל על זה יותר מדי, זה יקפוץ לתוך העין, זה יהפוך למציאות, אני רק אסך להתמודד עם זה, לא יודע מי שיקל מי להתמודד עם הדבר הזה. ולכן, תקף כשהוא נגע בזה, הוא הסתכל, מיד כבר, זה בלתי נשלט, זה כבר נקרא שוגג, זה לא מזיד, זה כבר אונס. אדם כבר לוקח, אוכל, כבר בלתי נשלט. כבר נגעת, אכלת, טעמת מהתפוח, נופל לתרדמה, נעסוק פעם אחרת מה זה נקרא תרדמה, אבל הכל מתחיל מעין. כן, מה? בדיוק. לכן כתוב, וזה המושג של שמשון הגיבור הלך אחרי עיניו, לא לפני עיניו, הוא הלך אחרי עיניים משכו אותו. אבל האכילה זה הסתכלות, זה מה שאתה... אני לא יודע, עושים שם, איך אומרים, זה דבר שידיעה ובחירה, אבל בכלליות... נכון. הוא יצר, אבל הוא יצר דבר מושלם עם אפשרות שאנחנו נהרוס אותו, כי אחרת אין לנו מה לחפש פה. הוא יצר את ה... אנחנו עכשיו לא נכנסים להבין איך זה יכול להיות. אתה יודע מה לנו צריך? בואו נסיים רק עם הדבר המכילה של, שלא נתפזר לגמרי. אז ראינו שהוא ישן זמן מרובה מאוד, והם שערת מנער אותו וכל זה. עכשיו, מתבונן בדבר הזה, בחלק הזה, וננסה להבין כן, מה הדבר, איפה הייתה הטעות, ואיפה, כבר ראינו מה איפה הייתה הטעות, נחדל את זה יותר. כשאדם מגיע, יש שתי דמויות מאוד מאוד בולטות בתורת רבי נחמן, מפורסמות מאוד. אחד נקרא חכם ואחד נקרא אתם. מי לא מכיר, כולם מכירים. כל יודעי דבר יודעים להגיד שאנחנו כולנו מורכבים משני הטיפוסים האלה. זה לא פיתול אישיות, זה האישיות. זה האישיות, מורכב מחכם ותם. חכם זה עץ הדעת. תם זה עץ החיים. עכשיו, זה כל אחד עומד בחיים של הרבה פני מבחן. אתה רוצה לטעום מעץ הדעת או מעץ החיים? עץ הדעת אומר לך, אתה תדע דברים, וזה מה שבדרך כלל גורם לנו יותר מושך אותנו. עץ החיים עלינו, אתה תחיה. אתה תחיה. אבל אדם... יש בו יצר של הרג עצמי, שהוא לא רוצה לחיות. הוא מעדיף לדעת ולמות. מה זה אומר? למשל, כשאדם חי את חייו בפשוטות ופשיטות, תקראו את הטעם המיתולוגי הזה, את הדמות של הטעם, שהוא תופר את המנהלים המשולשים שלו, ושאל עצמו ניגון, ואוכל איזה לחם, ואומר איזה טעים זה, זה בשר, זה צוקר, והוא משבח את זה. לפי המציאות, הוא לא חכם כביכול, נכון? הוא חי חיים פשוטים מאוד, יש כאלה יגידו רדודים. הוא לא יודע הרבה דברים, והוא גם לא רוצה לדעת. הוא אומר לו, תשבע, פה יש אנשים שאשתו אומרת לו, שם החבר'ה כמוך מסתכרים פי 10. תראה מה אתה עושה, מה אתה רווחת? רווחת כלום, אתה, מה התשובה שלו? מה אכפת לי? זה מעשה שלו, מעשה שלי. אני מרוויח את שלי, חי את חיי טובים, אז מה אכפת לי, נכון? עכשיו, החיים של הטעם בינינו גם נגמרו יותר טוב, וגם נהיה חכם בסוף, וגם לפני שנגמרו יותר טוב, הם היו מצוינים. הם לא היו האידיאליה המוחלטת. בהתחלה, אם הוא בהתחלה, חיים קשים, אבל חיים טובים. הוא חי חיים של שלמות עצמית. הוא עושה מה שהוא רוצה, מה שהוא יכול, ומה שהוא יכול הוא רוצה, ומה שהוא לא יכול לא מתעניין בזה. אבל לא היה טיפש. טיפש זה נקרא אחד, לא מעניין אותי. באים ללמד אותו משהו, לא מעניין אותי. אני טעם, אני החלטתי שאני טעם, זה הדרך שלי, זה העקרונות שלי, אני בוחר טעם. זה לא חוכמה. באו ללמד אותך חוכמה, תלמד. אך טעם ברגע שבאו ללמד אותו חוכמות, הוא למד, הוא לא נשאר טעם. הוא נהיה גם חכם. אבל זה התחיל מטעם. עץ הדעת נקרא, אני רוצה ביוזמתי לצאת ולהתנגש עם העולם ולדעת להתעניין. וזה הטבע שהיום ביוחד בדור שלנו. זה כאן הסיון הכי גדול אולי של הדור, העניין של התעניינות. אדם לא יכול לעשות תענית מתעניינות מיותרת. תענית מתעניינות מיותרת, תעשה תתענה, עזוב, אל תתענה רצופות, שבועות, אל תעשה, תעזוב. תתענה מתעניינות מיותרת. מה שמגיע לך, מגיע לך כבר, ואפשר לעשות את זה עד דקות, שצדיקים או אנשים קשרים היו נוהגים לאכול, אמרו שהנהגה קדושה באכילה, כשאתה אוכל כפית, תתמקד בכפית שאתה אוכל אותה. תטעם את הטעם, בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל אתה יודע מה, תשים לב, תבחון את עצמך, עיקר תאוות אכילה, כשאתה אוכל בכפית, אתה המחשבות שלך על הצלחת. כשאתה חושב על הצלחת, המחשב בצלחת המרכזית, אם אתה מצא באיזה אירוע. ואתה חושב כבר את האסטרטגיה, איך לקחת את החלק הזה, ואיך לדאוג לעצמי שהכל יגיע בסוף הצלחת. אני לא מתבונן בעצמו, זה בדיוק ככה. זה ממש לא נעים, אבל זה ככה. שאדם כל הזמן חושב על מה שעדיין לא הגיע אליו, על הרדיוס הזה. קנית כבר כזה סוג רכב, טוב, מה חדש, מה יצא חדש? מה אני יכול להשיג יותר? מה מישהו אחר ייקח לי, מה יעשה לי? זה תאווה. כשאתה מתמקד בצלחת שלך, בכפית שלך, זה לא תאוות אכילה. זה קדושת האכילה. בדיוק, באותו דבר, כמו שאתה אומר, עבודת הבורא זה אותו דבר. כשאדם לוקח עבודת הבורא, לוקח את הלחמניה, עכשיו נקרא את הלחמניה, כמו אצל הטעם לחם, שזה נקרא התורה שלי, תפילה שלי, אני אתפל לזה התפילה שלי, ואתה לא אוהב את זה ותואם את הטעם שבדבר הזה, ולא אומר, מפעיל את כל האנטנות, ומבדל ככה, יש בהר מירון, את מכירים את מירון, ויש הר מירון, שם הג'רמק, יש למעלה מחנה צריפה, מיליתי ברגל, רגלית למעלה, מתקרב לגדר, יש כמו הלכות ענקיות מסתובבות כל הזמן. רדרים, משהו זה, זה קולט מרחקים עצומים. ככה נראה אדם. יושב פה, על הראש שלו יש רדרים. שקולטים, מזלטים, מסתובבים, קולטים, רגע, שמעתי משהו, פה שמיע, פה ידיעה, פה נתעניין, רגע, שלום לחמיש, שלום לפספס, זה עץ הדעת, טוב ורע. כשאדם אומר, עזוב, אני לא יודע, להתמודד עם טוב ורע, אני לא יכול. אבל להתמודד עם הכפית שלי, אני ודאי יכול. למה? כי יש לנו קיימלן, יש לנו כלל, חזל, חכמים, שאדם לא מקבל ניסיון שלא יכול לעמוד בו. למה אנשים המתמוטטים נפשית? כי מישהו המציא את המושג שנקרא עיתון. בעיתון מביאים לך את כל הצרות שיקרו באינדונזיה, שיקרו בקצה העולם, פה נפלה רכבת מהפסים, פה נשרף, פה מלחמות, פה הפגנות, לא די לי מה שקורה ברחוב שלי, מה אתה מביא לי מכל העולם? אבל אם אתה לא תעשה מכל העולם, אף אחד לא יקנה את העיתון. לכן, אדם הוא חי כאלה חיים, הוא מתעניין בכל העולם, ואחר כך אומר, בורא עולם מנחית עליי כאלה מכות, לא יכול להתמודד עם זה, מי ביקש ממך להתמודד עם זה? מה אתה, אתה ראש, אתה מנכ״ל ההוא, מה אתה, מי ביקש ממך? אדם אומר, עבודת השם, אני לא יכול להתמודד כל כך הרבה. יש בדיחה שביידיש אמרו אותה, נגיד זה בעברית, נקלקל אותה, אבל נגיד מהם מה לעשות, שאדם אומר בערב שבת, הוא אומר, שמע, אני צריך גם לקצץ את הציפורניים, גם ללכת למיק וגם להתקלח, גם לשים את החמין, הכל על ראש אחד, וכזה, קבץ' כזה, הכל על ראש אחד, אז מה אתה רוצה, שכמה אנשים יעשו לך את זה להיות סיעודי? מי יעשה את זה? ראש אחד, שייך אליך, אין שום בעיה, זה הכל בראש אחד. כשאתה עושה מה שלא שייך אליך, זה שייך לראש אחר, אתה לא יכול לעבוד. לכן החשברוש, קראו לו החשברוש, החש בראשו, הוא כאב לו הראש כי הוא כל הזמן חשב איך לשלוט על כל העולם, על כל 127 המדינה, הוא לא יכל להתמקד בנקודה שלו. עכשיו, מזה נסיים, הקטע הפורים הזה, באמת, שאנחנו לקראת פורים, מתקרבים מאוד מאוד לפורים, מאוד שיעור אחד בזאת שם נקרא לפני פורים, נכון? כן. עכשיו, פורים זה מישון, כתוב פירורים. פירורים. למה פירורים? למה לפורר אותו? כן. כי פורים זה גבורות, פר דינים, פי רש, זה יציג מספר רוחני של דינים, נקיים פי רש דינים, 280 דינים, גבורות. היה משל, אם זה נסיים משל הזה, מלך רצה לבחון את החוכמה של הבן שלו. עשה משתה, סעודה, אמר לבן שלו, בוא תראה את החוכמה שלך לכולם, שירו כמה אתה חכם, אם אתה חכם כזה, תקבל את כתר מלכות. שם סלע ענק למרגלות מדרגות, אמר לו, תעלה את הסלע לראש למעלה. הוא אמר, הסתובב מכל הכיוונים, עשה חישובים, כל החישובים מדעיים, בחן את האבן, בדק את הגובה של המשקל של החישב, את הכל היה חכם. אבל אבא שלו, תשמע, אבא, אני מצטער, אבל משהו פה לא בסדר, זה לא שייך, אני לא יכול להרים את זה, אין שום נוסחה, אין שום נוסחה מוכרת שאני יכול להרים את זה. אבא שלו, התייאשת, אתה כבר לא שווה, אתה לא ראוי למלך ולכתר, אני אספר לך מה, מה התכוונתי. מי ביקש ממך להרים את הסלע שלהם? תפורר אותו עם קונגו, אתה לא, אתה חתיכה, חתיכה. אמרתי לך, לא, אמרתי לך להביא אותו שלם. כשאדם מתמודד עם דינים, עם פורים, אמן, עמלק, סיפורים כאלה, אמרו לו, תשמע, אם אתה תיקח את זה ככה, בחיים לא תגמור עם זה. תפורר את זה, תפורר את הפורים, תיקח פרטים, כל יום קצת, כל יום קצת, כל יום קצת, תראו, יש שני הקברים עוד השיעור שלא יצא, נשמע את זה אחר כך, תיקח כל יום פריט אחד, תפורר את הפורים, תפורר את הדינים האלה, ככה אתה תברר כל דבר, כל דבר יבוא למקומו, אתה תבנה בית מקדש ככה. זה הזמן, עכשיו הולכים לקראת פורים, בנפש, עכשיו אדר זה חודש קשה וטוב, חודש של סוף שנה, לכן המן התביית עליו, אמר, יצא לי בגורל אדר, מחר כפיים אמר, זה מה שצריך להיות, יופי, בינגו, מה שרציתי, אדר, סוף השנה, הרגלים של השנה, המקום הכי נמוך, הם יפלו פה. הוא לא ידע שמשה רבנו גם נולד באדר, לא רק מת באדר. הוא שמח שמשה עם של ישראל מת, הוא לא ידע שגם נולד. אמרנו שבוע שעבר נראה לי, שאדם, איפה שנגמר לו הבטריה, שם מתחילה הבטריה. איפה שעשה תענית, זה התחלה חדשה. איפה שנגמר לך, שם מתחיל מחדש. איפה שאתה אומר, די, אי אפשר יותר להמשיך, פה התחלה חדשה. איך? תבין. עם ישראל של תקופת החשברוש נפל בסעודה של אותו רשע, כתוב ישוב בסעודה, החשברוש הוציא את הכלי המקדש, לקח את הציט, חילל את הקודש מול כולם, מה אפשר לעשות? כולם שתקו, היה חילול השם גדול מאוד. אי, עוד כמה, אוטוטו מלבנה בית מקדש, תחכו קצת, היה הבטחה, ירמיה הנביא, 70 שנה לפני כן אמר, אנשים, תכתבו במגילות שלכם, עוד 70 שנה ישבו ציון, עם ישראל חוזר לציון, יבנה בית המקדש, כתוב על המגילות, זה המגילות הכי מפורסמות באותה תקופה. כל המלאכים חישבו את ה-70 שנה, טעו וראו שעבר התאריך. גם עם ישראל טעה. כמו בעגל, טעו עבר התאריך, טעו עבר התאריך, הם דחקו את השעה. תחכה, אל תחטוף, תחכה. יבוא הישוע. זה הזמן של פורים. לכל אחד עוברים כל מיני דברים בנפש. הוא אומר, די, בוא נשבור כלים, נגמור עם זה כבר. תחכה, תחכה, תחכה. תחכה, יבוא הישוע כי כבר מוכנה לך, ואז אתה מת לא תיפול עם הדינים, אתה תוכל להמתיק את הדינים, כי ברגע שהדין הזה שייך אליך, אתה תוכל להמתיק אותו. אם תקדים אותו, תביא אותו לפני הזמן, אי אפשר להתמודד איתו. יזכנו השם יתברך לקבל את ימי הפורים בשמחה גדולה, בהרחבת הדעת, ולעשות פירורים מכל הבלבולים, לעשות הכל פירורים.